ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף פי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה, סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, 19 שורות מלמעלה או 6 שורות לפני שהשורות מתרחבות. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים ויש לנו נושא, וכתבנו: אין זקן ממרי חייב אלא על דבר שזדונו קרה ושגיגתו חטאת, דברי רבי מאיר. עוד מעט נראה ברייתא שבו מופיע 3 דעות בתנאים, על איזו בסיס או רקע נוכל לחייב זקן ממרי, כלומר באיזו נושא או סוג נושא זקן הממרי חולק על הסנהדרין. הגמרא, תנו רבנן, זקן ממרי אינו חייב אלא על דבר שזדונו קרת ושגגתו חטאת, דברי רבי מאיר. נושא כזה שבמקרה הגרוע, מה, בן אדם מזיד, הוא יתחייב קרת, ובשוגג הוא יביא קורבן חטאת. רבי יהודה אומר, על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים. כי דהיינו שההלכה עצמה, בסיס להלכה, נמצאת בתורה, אבל איך לקיים את המצווה, את הפרטים, זה נלמד מתורה שבעל פה. רבי שמעון אומר, אפילו דקדוק אחד מדקדוקי סופרים, אפילו דבר שהוא נקרא לזה דין דרבנן, מבחינה זאת שהוא מדובר מצווה שלא מופיע בפירוש בתורה. הגמרא תתייחס בהמשך בדפים הבאים לשיטות האלו. מי טיימא דרבי מאיר, אנחנו הבלטנו במעוינים את שמות התנאים שראינו בברייתא. רבי מאיר הוא זה שמר שהחיוב הוא רק על דבר שזדונו קרת ושגיגתו חטאת. למשל, אם הוא פסק על פסק דין בנוגע לאכילת נבלות וטריפות, זה לא דבר שבמקרה הגרוע היה יכול להביא לידי חיוב קרת. אז צריכים לדעת שמדובר פה על התחום של העבירות החמורות ביותר. אז מה המקור, מה הבסיס לרבי מאיר? תשובה, גמר, דבר, דבר, יש לו גזירה שווה. כתיב הכה אצל הסוגיה של זקן ממרי כתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט, וכתיבתם בפר הלם דבר שציבור. זו פרשה שאם סנהדרין עצמם טועים בהלכה, מביאים פר הלם דבר שציבור, סוג של קורבן חטאת. אז כתוב שם, ונעלם דבר מעיני הקהל. מה להלן בסוגיית פר הלם דבר של ציבור, דבר שחייב על זדונו קרת והשגגות חטאת? מתי הם מביאים, אם הם טועים, באיזה תחום הלכה, תחום או סוג עבירה שנושא בו עונש קרת? אף כאן גם בזקן ממרי, דבר שזדונו, שחייב על זדונו קרת והשגגותו חטאת. ואם הוא היה בשוגג אז יביא קורבן חטאת. לא כל דבר שחייב קרת בהכרח מביא לידי קורבן חטאת. למשל, ברית מילה, זה דבר שאדם שהוא מתרשם מקיום מצוות מילה חייב קרת, אבל אין בו קורבן חטאת. אז צריך להיות את השילוב הזה, דבר וזה באופן כללי צריך להיות דבר שהוא חייב בלא תעשה, לאו, שעל זדונו קרת, ואם הוא שוגג בו יביא קורבן חטאת. אז רבי מאיר מקורו על פי הגזירה שווה דבר דבר מפר הלם דבר של ציבור. וכמובן הנושא של פר הלם דבר של ציבור יש לו את המקורות ששמה מדובר דווקא בעבירות כאלו שהם חייבים בטעים טועים בפסק להביא את אותו קורבן. ורבי יהודה ממשיכה הגמרא, הוא אמר שזקן ממרא גם יכול להיות על דבר שעיקרו מדברי תורה, מה המקור שלו? הפסוק אומר, על פי התורה אשר יורוך, עד עיקה תורה, דהיינו מפורש במקרא, ויורוך, ואז פירושם של החכמים על המצווה. אז זה בניגוד למשל לפסק דין על נרות חנוכה. נרות חנוכה זה לא דבר שהיינו קוראים לו עיקרו מדברי תורה. ורבי שמעון, שהוא אמר אפילו דקדוק אחד מדקדוקי סופרים, כאילו מחלוקת סביב עניין כזה בין הזקן ממרא והסנהדרין, למה? בא הבסיס שלו, הפסוק אומר בדברים פרק י' ז' פסוק י', אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אפילו כל דהו, כאילו על כל דבר שיגידו לך. אמר לי רב הונא בר חננא לרבה, תרגם לי להמתניתא אליבא דרבי מאיר. אז רב הונא פונה לרבה עם בקשה, שיש, היה לנו בשיעור הקודם ברייתא ש נדחה, נקרא לזה, את הפסוק של בעניין זקן ממרא, כי פלא ממך דבר. אנחנו ציטטנו את הפסוק הזה לפני רגע בדברים פרק י' ז', וראינו בשיעור הקודם ברייתא ממש מפורט, שבראש העמוד פה המשך הפשט הברייתא, ראינו דבר למשל בשורה שלישית מראש העמוד פה, דבר זו הלכה למשפט זה הדין בין דם לדן, בין דם נידה, דם לידה, דם זיבה וכולי וכולי, כפי שאתם יכולים לראות פה למעלה בעמוד הגמרא הנוכחי. מה בקשתו של רב הונא בר חננא? לקחת את שיטת רבי מאיר ולהבין כל אחד מהדוגמאות הרבות שראינו בברייתא, איך הם יכולים להיות בדבר שזדונו קרית ושגיגתו חטאת. זה נקרא לזה, ואולי בלשון העם נקרא לזה חתיכת עבודה, לקחת כל אחד מהדוגמאות האלו. למשל, איך יכול להיות הדרשה על המילה בשעריך שראינו למעלה בערך תשע עשר שורות מראש עמוד, ושם הברייתא כותבת זו לקט שכחה ופאה. איך יכול להיות קשר בין לקט או שכחה או פאה לדבר שזדונו קרית ושגגתו חטאת? אז בזמן שהמצוות האלו מתנות עניים סך הכל הם בתחום זה דיני ממונות, מצוות עשה, אולי יש לדרוש שמצוות לא תעשה, אבל הם רחוקים כממזרח למערב מתחום של חיוב קרית. ובכל זאת רב הונא בר חננא מבין שכל הדוגמאות למעלה אפשר לפרש אותם ברוחו של רבי מאיר, שכל אחד מהדוגמאות האלו כן קשורים איכשהו לדבר שזדונו קרישו ושגגתו חטאת. אז אנחנו נגלה מראש, לפני שניכנס לסוגיה ארוכה מבחינה זו, שכדי לפענח ולגלות מה הקשר בין הדברים האלו לדיני או לעונש קרית, צריכים להמציא כמה וכמה תסריטים. הרבה מהם יהיו קשורים לבעלות על כסף שנובע מאחד מהדוגמאות למעלה, וברגע שאני מדבר על בעלות על כסף, על שווי, על כסף של משהו, אז אנחנו נמשיך את החשיבה למה קורה אם אדם לוקח את הכסף הזה או הפריט הזה שקשור ללקט שכחה ופאה, שאדם מחזיק למשל שלא כדין, והוא הולך ומקדש אישה. אז הוא כאילו מקדש אותה בגזל, והיא אינה מקודשת. עכשיו, הבן אדם שקידש אותה, הוא בעצם לא קידש אותה. אם בא גבר שני, הוא מקדש אותה באופן כשר, אז היא נשואה לשני ולא לראשון. אבל אם אותו ראשון שחשב שהוא קידש אותה והוא יקיים איתה יחסים, הוא בא עליה, הוא בעצם בא על אשת איש. ואם כן, זה עבירה שזדונו קרית ושגיגתו חטאת. אז אתם רואים איך שיצרנו מדבר שנראה לא כל כך חמור סך הכל, עם כל הכבוד, לקט, שקרה פעם מצוות חשובות, אבל הם לא נושאים ביתם עצמם עונש כבד, אבל יש מהם השלכות לתסריטים שיכולים להיות באמת בעיה של דבר שזדונו קרי ושגיגתו חטאת, כמו שהדגמנו. עכשיו, יהיו הרבה מקרים כאלו, ועוד ועוד. כפי שאמרנו, סוגיה ארוכה, הרבה דוגמאות, ואנחנו צריכים להבין כל הדוגמאות האלו. אז הסוגיה כעת, אנחנו נעסוק בזה ליתרת השיעור עד אף פי ח' עמוד א', וכל זה רק בל נשכח, זה תוך שיטת רבי מאיר. קיימות פה עוד שתי שיטות, רבי יהודה ורבי שמעון, בעניין איזו נושא, איזו סוג נושא זקן ממרי וסנהדרין חולקים. אבל כעת ליתרת השיעור אנחנו נתמקד בשיטת רבי מאיר. יש לציין שבדף פי ח' עמוד ב', הגמרא תביא עוד גישות לנושא זקן ממרי. תוספות שם, תוספות השני על הדף פי ח' עמוד ב', דיבור מחפיר ואין לנו כתב, ואין לנו נהל לתפין ולגידו ביהודה, כל הנך דרשות את דרשין הנליאל מקרא דחי פלי לא חייש. אז יש גישה אחרת לגמרי לנושא של הנושא שבו זקי ממרי וסנהדרין חוקים. שמה תוספות מציין שאנחנו לא, הם שמה לא חוששים לדרשה שאנחנו ראינו פה למעלה על הפסוק כי פלי. אבל צריכים פשוט לזכור שיש כמה וכמה שיטות וגישות, וכבר ראינו שלוש דעות בתנאים אצלנו. עם כל זה, אנחנו חוזרים נקרא לזה לבקשתו של רב הונא. תסביר לי את הברייתא עם כל הדוגמאות לאליבא דרבי מאיר. אמרי רבא, הגמר ממשיכה פה בשורה החמישית ברחבות, אמרי רבא לרב פאפא. רבא הוא מעביר את השליחות, נקרא לזה, לרב פאפא. רב הונא ביקש מרבא, תעשה לי טובה, תסביר לי את הברייתא למעלה לאור שיטת רבי מאיר, ורב אומר, תשמע, פונה לרבא, תעשה את עבודה פוק, תלך, תצא, תרגמה לי, תסביר לו. עכשיו, לאורך הדפים אמרנו עד דף פי ח' עמוד א', אנחנו משתמש בפס כפול להבליט את מה שכתבנו בצד במבנה, ציטוטים מהמקור בראש העמוד. והנושא, כפי שאמרנו, כתבנו פה, נקרא את זה עוד פעם, נקרא את זה בכל זאת, נושא עד פי ח' עמוד א', כתבנו להסביר כל המקור שבראש העמוד, אליבא דרבי מאיר, דאין זקן ממרי, אלא אם כן חולקים בדבר שזדונו כרת ושגיגתו חטאת. אז הפסוק אמר כי יפלא, והסברנו במופלא שבבית דין הכתוב מדבר. אמרנו אז בראש העמוד זה בא למעט תלמיד שלא הגיע להוראה. אם הוא חולק על הסנהדרין, הוא לא יוגדר כזקן ממרי. ממך זה יועץ שיודע לעבר שנים ולקבוע חודשים. אז צריך להיות תלמיד חכם עם בקיאות בנושא של קביעת תאריכים, אם זה עיבור שנים, תוספת אדר לשנה, או לקבוע חודשים, יש חודשים מלאים, חודשים חסרים, כדתנן. הן העידו, זה המילה הן מתייחס לרבי יהושע ורבי פפיאס. הן העידו שמעבירים, או שמעברים את השנה, זאת אומרת אפשר להוסיף חודש אדר, כל אדר עד סוף השנה, ממש אפשר לקבוע, בוא אנחנו נוסיף עוד אדר. ועד מתי ניתן לפסוק על זה? אז הם העידו שאפשר עד הדקה ה-90, נקרא לזה, עד סוף חודש אדר, ואז מחליטים נוסיף עוד אדר, ואז פסח יידחה עוד חודש. שהיו אומרים, שאר החכמים היו אומרים עד הפורים, שהתאריך הסופי, הדדליין להוסיף אדר לשנה זה עד פורים. למה? אז היה ככה שאנשים, הציבור הרחב, ידעו שבזמן מקרא מגילה, מכאן עוד 30 יום יהיה צורך לשמור על דיני חמץ ומצה, דיני פסח, שאגב מה שקשור אלינו, שמי שאוכל חמץ בפסח הוא עובר על עבירה שיש בו קרית. אז יש היה שתי דעות פה. מצד אחד רבי יהושע ורבי פפיאס שמעו שאפשר להוסיף אדר עד סוף חודש אדר שבו הם אוחזים, ושאר החכמים אמרו עד פורים, עד זמן שקוראים במגילה. כי מזמן המגילה התחילו לדרוש ושואלים ודורשים בהלכות פסח, ונתאר לעצמנו את ציבור שכבר התחילו לדרוש בהלכות פסח מפורים, ואז באים אחר כך אומרים לא פסח יהיה עוד חודש יותר מאוחר, הם לא יקשיבו. זה מופיע אגב ברש"י בשורה שנייה ברחבות, דמין הפורים התחילו לדרוש בלכות הפסח, כותב רש"י, תתניה שואלים בלכות הפסח קודם לפסח 30 יום, וכי מרחית לאו כשאתה דוחה אחרי פורים, אתה מחליט לדחות בתוספת, על ידי תוספת חודש, לא צייתי לשלוחי בית דין. הם, הציבור הרחב, לא יקשיבו לשלוחי בית דין שבאים לבשרם על כך שדוחים עוד חודש, שכבר שמעו מן הדרשנים לעשות הפסח בסוף 30, כוונה סוף 30 של מקריאת המגילה, ואתי לזלזולי וחמץ. עכשיו איך זה קשור אלינו? אמרנו מקודם שעבירה על חמץ בפסח הוא עבירה של יש בו שבזדונו קראת. ורש"י, בואו נקרא עוד שורה בגמרא ואז נחזור לרש"י. דאי לאי גיסא קשרי חמץ בפסח, ואי לאי גיסא קשרי חמץ בפסח. ורש"י מסביר שורה שלישית איפה שעצרנו מקודם. דאי לאי גיסא, אם אמרו בית דין שבלשכת הגזית, זה היינו הסנהדרין, שמעברים אחר הפורים, שגם אחר פורים ניתן עדיין להוסיף חודש כרב ישוע ורב פפיאס, והוא הזקן ממרא והוא אמר אינה מעוברת, שזה כבר לא תופס כי זה אחרי פורים, כשרי חמץ בפסח. לשיטתו מה יוצא? כשהוא אומר שאינה מעוברת ופסח יבוא יחסית מקרוב מהר, אבל הסנהדרין קבעו שלא, זה יהיה עוד תוספת חודש. אז כשיבוא הזמן הזה, אם אנחנו נקשיב לאותו זקין ממרא, יוצא שכבר חגגו פסח והפסח האמיתי הוא רק מאוחר יותר, רק עכשיו, ואז הם יאכלו פיתות בפסח. אז זה בעיה של זדונו כרת שגיגתו חטאת, כמו שרבי מאיר דורש. ואיבך רש"י אומר, נמי שרי חמץ בפסח בזדונו כרת. איך שתראו, אם סנהדרין קובעים, אם לוקחים אחד מהצדדים הזה שבמחלוקת רבי יהושע פפיס מול החכמים, איכשהו יהיה זלזול בחמץ בפסח לפי השיטה השנייה. אז שוב פעם, זקן ממרי וסנהדרין, במה הם חולקים? לפי הדרשה הזאת שממך זה יורד, זה יודע להרבה שנים ולבור חודשים, יכול להיווצר מחלוקת בין הזקן ממרי וסנהדרין במקביל למחלוקת האלו בין רבי יהושע ורבי פפיס לחכמים. והתוצאות במחלוקת כזה בנוגע לקביעות התאריך של פסח, יש בזה השלכות של זדונו כרת שגיגתו חטאת על ידי כך שאוכלים חמץ בפסח. דבר, גם זה היה בשורה השלישית מלמעלה, זה הלכה. מה, איזו הלכה? מה מדובר? זו הלכות 11. התחום הלכה פה זה בתחום דיני דם נשים. יש דם נידה ויש דם זיווה, ובין אחרי שימי הנידות עוברת על אישה מתחילה ימי הזיווה. עכשיו כל מה שאנחנו נגיד עכשיו, נדבר עכשיו, הוא אינו קשור למה שנקרא תחום הלכה למעשה. אין צורך לפרט, רק שנדע שיש תחום של דיני נידה מדורייתא, ויש מה שנהוג היום הלכה למעשה, שזה לוקח בחשבון הרבה חומרות שהרבנן החמירו באותו תחום של הלכה. אבל אנחנו מדברים על הרובד של דאורייתא, אז אנחנו הזכרנו הלכות 11. אנחנו נקרא כמה שורות בגמרא, ואחר כך אנחנו נאלץ ללמוד את הסוגיה דרך רש"י, כי יש פה הרבה פרטים שאם נסמוך על הסבר בעל פה אולי נפספס אותם. בכל אופן, אנחנו מדברים על הימים אחרי שאישה נטמעה בתור אישה נידה, זאת אומרת אם היא רואה דם נשים היא טמאה שבעה ימים. אחרי אותם שבעה ימים יש תקופה של 11 יום. במשך אותם 11 יום דם שהאישה רואה מחייב אותה, זה לא מטמא אותה לתקופה ארוכה, זה מטמא אותה לאותו יום. היא תהיה נגיד אסורה בבעלה, ואולי נדגיש, האיסור כאן זה איסור כרת. היא נקראת כעת שומרת יום כנגד יום בלשון החכמים, ובמשך ה-11 יום האלו כל דם שהיא תראה מחייב אותה. א', היא אסורה אותו יום לבעלה, ובמחרת היא בודקת את עצמה, ואם היא רואה שהיא אינו, היא הפסיקה לראות דם, אז היא יכולה לטבול, ובערב היא תהיה מותרת שוב לבעלה. אם ביום באחד מן הימים האלו היא, כפי שאמרנו, היא ראתה דם, ובמחרת גם ראתה דם, אז היא צריכה לשמור יום השלישי כיום שהיא בודקת את עצמה, ואם היא רואה שהיא לא רואה דם, היא תובלת ותהיה מותרת לבעלה, בתנאי שהיא לא תראה דם במשך כל אותו יום. אם היא תראה עוד פעם, זאת אומרת ביום השלישי, אם היא גם בו תראה דם, כבר הסיפור משתנה. היא נקראת זווה גדולה, ואז היא חייבת לשמור שבעה ימים נקיים. הביטוי שבעה נקיים זה בא מכאן. זה בניגוד לדין נידה דורייתא, אין עניין של נקיים אצל נידה דורייתא. נידה דורייתא, אם היא רואה דם באותם ימים שהיא יכולה לקבע כנידה, בניגוד לזווה, היא תמאה בכל מקרה שבעה ימים. אנחנו כעת מדברים על אותם 11 יום אחרי שהיא הייתה נידה. באותם 11 יום, כפי שאמרנו, ראיית דם מחייב אותה לשמור יום המחרת כיום נקי, ואם באותם ימים יש רצף של שלושה ימים של דם, אז היא חייבת לשמור שבעה נקיים. היא בודקת את עצמה ובתקווה שיש רצף של שבעה ימים בלי שום דם, בסוף אותם שבעה ימים היא תובלת, ובמוחרת יום השמיני היא תביא קורבן. זה קורבן של זווה גדולה. רק נזכיר, אנחנו עוסקים בתחום של זדונו קרי ושגיגתו חטאת. אנחנו כבר אמרנו הרבה פרטים מבחינת הקדמה בעל פה, אבל אנחנו נתמקד כעת ליום אם היא רועד. אמרנו שאם במשך אותם 11 יום היא רועדה, היא חייבת לשמור במחרת יום נקי. האם זה נוגע לכל אותם 11 יום? עכשיו אנחנו נקרא בהמשך הגמרא, נמשיך שוב פעם 4 שורות מסוף העמוד בגמרא, לקראת סוף השורה, תאתמר עשירי. זה יום העשירי של אותם 11 יום. רבי יוחנן אמר עשירי כתשיעי. זאת אומרת, כמו שאם היא ראתה דם ביום תשיעי, היא חייבת לשמור מוחרת יום העשירי נקי. נגיד עוד מילה על אותו יום תשיעי. אותו יום תשיעי היא ראויה להצטרף לרצף של שלושה ימים, כי יש תשיעי, עשירי ואחד עשר. כל הימים האלו הם ימים של תקופת ימי הזיבה, לא שהיא ממש זווה, אלא היא פוטנציאלית יכולה, אם יש ציוף של שלושה ימים, להפוך להיות זווה גדולה. אז רבי יוחנן אומר שההתייחסות שלנו לגבי יום העשירי הוא כמו התייחסות שלנו ביום התשיעי. הגמר תפרט עוד שורה מה זה, אבל בינתיים, וריש לקיש אמר עשירי כאחד עשר. כמו שיום 11 לא מחייב אותה לשמור מוחרת יום נקי, זה כבר כעבור 11 יום היא כבר לא בתחום זווה. אז כמו שהיום 11 אותו יום היא כמובן אסורה לבעלה, אבל אין חובת שמירת מוחרת יום נקי לשם שמירה על יום 11. אז לפי ריש לקיש עשירי גם כן לא צריך שימור של מוחרת. עכשיו הגמרא תחזור מה שאמרנו רבי יוחנן וריש לקיש עם קצת הסבר. רבי יוחנן אמר עשירי כתשיעי. מה תשיעי בעי שימור? שימור כיום נקי, היא בעצם אסורה לבעלה גם אם היא ראתה דם ביום התשיעי, היא אסורה לבעלה גם ביום עשירי, עד שהיא תוודא שיום עשירי גם כן, שעד שיום עשירי היה נקי מדם. אף עשירי באי שימור, גם אם במקרה היא ראתה דם ביום עשירי, היא צריכה לשמור את יום 11 כנקי מדם לפני שנתיר אותה לבעלה. ריש לקיש אמר עשירי כ-11. מה 11 לא באי שימור? אף עשירי לא באי שימור. עכשיו השאלה פה, איפה נכנס המחלוקת בין הזקן ממרי והסנהדרין? אז ראינו פה מחלוקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן. מה יהיה הסיפור, מה יהיה הדין אם לגבי אישה שראתה דם ביום העשירי של אותם 11 יום, מה דינה במחרת ביום ה-11 של ימי עזיבה? האם תהיה מותרת לבעלה או לא? אז זה כבר נושא שיש בו, אם נגיד שהיא אסורה, היא אסורה ברמה של זדונו קראת ושגגתו חטאת. אז ראינו, לפי ריש לקיש, עשירי כ-11, אז כמו ש-11 לא צריך שימור במחרת, גם עשיר לא צריך שימור במחרת, אז מיד ביום ה-11 היא תהיה מותרת לבעלה. ולפי רבי יוחנן, אותו יום 11 באותם תנאים, היא תהיה אסורה לבעלה. ואז יש כאן מחלוקת סביב דבר שזדונו קרב שגגתו חטאת. כפי שאמרנו מקודם, נפנה כעת לרשי. אנחנו בשורות הרחבות מתחת לגמרא, שורה חמישית, הלכות 11, יום אחרון של 11 שבין נידה לדינה. קיימלן, יוד א' יום שבין נידה לנידה, הלכה למשה מסיני. משעברו שבעה ימי הנידה. ניקח סתם לדוגמה כללי, אישה שהיא מגיעה לגיל ההתבגרות, היא מתחילה מחזור דמים הידוע אצל נשים. אז הדמים, הדם הראשון שהיא תראה, נקרא לזה, זה דם נידה. אם היא רואה דם, דם הראשון שהיא תראה, היא תמאה שבעת ימים. משעברו, נמשיך ברש"י, משעברו שבעה ימי הנידה, אינה חוזרת להיות נידה עד שיעברו 11 יום דכל דמים שרואה בהם, באותם 11 יום, דם זיווה הם. אם היא לא רואה באותם 11 יום שום דם, אז אנחנו מגיעים, נגיד, ליום ה-18, התחלנו עם שבעה ימי נידה, עברנו 11 יום, אז חוזרת המחזור לימי נידה. עכשיו, דם שהיא תראה מיום 18, דהיינו יום ראשון של השבעה ימים החדשים, יהיה דם נידה. עכשיו אנחנו נקרא את זה עוד פעם, עד שעברו 11 יום, דכל דמים שרואה בהן, דם זיווה הם. ואם ראתה בהם יום או יומיים רצופים, שומרת יום שלישי. זאת אומרת, אותו יום שלישי, היא בודקת אם היא רואה דם או לא. ואם פסקה ולא ראתה בו, תובלת בו ביום וטהורה. ואם ראתה שלושה ימים רצופים, אביה זיווה לקורבן ולטבילת מים חיים. וטבילה במים חמים חיים, זה לפי מה שרשי כותב פה, זה טבילה במעיין, בניגוד למקווה. ואפליגו רבי יוחנן ורב שמעון לקיש בהלכות יום אחרון, האחרון. רבי יוחנן אמר, הלכה אחת נאמרה בו. ריש לקיש אמר, שתי הלכות נאמרו בו, לחלק מי שלפניו. זה קצת סתום, אני לא חושב שניתן להבין מה הכוונה של הלכה אחת או שתי הלכות, עד שנתקדם ברש"י. והאח פלוקטה בשבי מסכת נידה, והמחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש מופיע בסוף מסכת נידה, ויתמר בתרתי לשני, ויש שתי גישות להציג את המחלוקת שם, ואחד מנה הוא נקד אחר, ואחד מהם מובא פה. נמשיך ברש"י. עשירי, רבי יוחנן אמר, הרי הוא כתשיעי. מה הרואה בתשיעי, זאת אומרת יום התשיעי של אותם 11 יום שהם אחרי ימי הנידה, אם יראו אדם ביום התשיעי, צריכה להיות שומרת עשירי. שרי מה מיוחד באותו יום תשיעי? שרי רויה בצירוף שלושה לזיבה. זאת אומרת, אם היא רואה ביום תשיעי, ביום עשירי, ביום אחד עשר, שכל הימים האלו הם שייכים לימי הזיבה, שהיא תהיה זבה גדולה. אז אם היא ראתה ביום התשיעי, ושמה תראה בעשירי, הרי שניים, ותחזוב תראה באחד עשר, הרי שלושה. אז זה נכון ליום התשיעי. אז רבי יוחנן אומר, כמו שביום התשיעי יש חיוב לשמור יום המוחרת, אף הרואה בעשירי, אם הראייה הראשונה שלה תהיה ביום העשירי ולא ביום התשיעי, צריכה להיות שומרת 11, יום ה-11, ואף על פי שעשירי אינו ראוי לצירוף שלושה, שאין 12, זאת אומרת יום ה-12 מצטרף עמהם לזיבה. דהיכא דלא ראתה שלושה רצופים להיות זבה בענך י' יום, באותם 11 יום, אם הרצף של שלושה לא כולה, לא כולו בתוך 11, אבי יום 12 תחילת נידה. והיינו דקמר ביוחנן אתם הלכתה י' הלכה אחת נאמרה בו, לחלק מי שלפניו, ומה יהיו ומה אותו הלכה אחת, דלא באי שימור להיות שומרת 12 נגדו. זה לגבי היום 11, אם היא רואה באדם היא לא שומרת יום 12, דהלב ממי זיבה הוא, אבל שווה לשלפניו להיות שימור לראיית עשירי. אותו יום 11, למרות שבמוחרת אין שמירה נגדו, אבל אותו יום 11 היא כן עצמה יום שרויה להיות שימור לראיית עשירי, כשם שהעשירי שימור לראיית תשיעי. אז שוב פעם, היום 11 אמנם במוחרת אין שימור, אבל בתור יום שבא אחרי יום עשירי, כן יש בו צורך לשימור אם הוא את האדם ביום עשירי. וריש לקיש אמר עשירי כאחד עשר. מה אחד עשר לא בא שימור 12? שרי אין 12 מימי הזיבה, אף עשירי לא בא שימור להיות שומרת י' דלא נאמרה שומרת יום כנגד יום, אלא ברויה לצירוף שלושה. כמו שיום ה-11 אין צורך לשימור במוחרת, גם עשירי אין צורך בשימור של המוחרת שלו, דהיינו היום ה-11. הדין של שומרת יום כנגד יום, ששמירה יום המוחרת נגד יום שלפני כן שהיה עם דם, זה שייך הדין הזה ששומר יום כנגד יום, אלא ברויה לצירוף שלושה. הלכך לריש לקיש, שתי הלכות נאמרו ביום 11 לחלק משאר ימים שלפניו. אחת, שאינו צריך שימור, זאת אומרת, ראיית דם ביום 11 לא מחייב המוחרת היום 12 לשימור, ואחד שאין נעשה שימור לראיית עשירי. זאת אומרת, אם היא ראתה בפועל ביום עשירי, זהו, אין לה צורך לשמוע יום 11 כיום נקי. והיא, עכשיו רש"י מקשר את כל מה שאמרנו למחלוקת בין הזקן ממרי והסנהדרין. ואיפלוג זקן ממרי ורבנן בהלכות 11 כדי הפליגו ריש לקיש רבי יוחנן, הווי דבר שזדונו קראת על שומרת יום כנגד יום, חייב קראת כדכתיב כל ימי זוב תומתה וכו', ודרשינן ימי וכל ימי. אז משם אנחנו דורשים, בלי להיכנס לכל, לכל הציטוטים, אבל משם אנחנו יודעים שיש חיוב קראת על אותם ימים של ימי הזיבה. אז אנחנו סיכמנו כאן בשוליים, נקרא את זה ביחד, יום עשירי, הווי שימור לתשיעי לכולי אלמה. שתיים, אי באי לשמור יוד א' כנגד ראייה של יום עשירי. רבי יוחנן, באי שימור ביוד א', ולכן אותו יום יוד א', אם היא לא, אם היא לא בודקת את עצמה והיא עדיין נקרא לזה חיוב קראת, לריש לקיש לא באי שימור. אז לפי ריש לקיש, אם היא ראתה דם ביום העשירי, היא תהיה טהורה כבר בסיום אותו יום עשירי, ויום אחד עשר היא תהיה מותרת בלי צורך שמירת יום כנגד יום. ושוב פעם, זה נושא ש העונש של אי ציות לנדרש יכול להביא לידי חיוב קראת. אז אם הזקי ממרי והסנהדרין חוקים כמו שרבי יוחנן וריש לקיש חלקו, זה נושא של שיש בו חיוב קראת ושגגתו ומזיב קראת שגגות חטאת. משפט זה הדין. אנחנו חוזרים לגמרא בסוף העמוד, פה זה ציטוט ממה שראינו למעלה, ומה הכוונה זה הדין. הסברנו בשיעור הקודם, זה עניין של דברים שנלמדו מגזירה שווה. עכשיו, מה לדוגמה דין שנלמד בגזירה שווה שזדונו קראת ושגגתו חטאת? הגמרא ממשיכה בעמוד ב', דין ביתו מאנוסתו. איך אנחנו יודעים שאדם שיש לו בת אבל לא מאשתו, פשוט אנס אישה והיא הולידה בת, זאת ביתו של אותו גבר, האיסור שלה שהיא אסורה לא כתובה באופן מפורש בתורה, אבל היא בכל אופן אסורה מדורייתא. ואיך עולים על כך שהיא אסורה? דאמר רבא, אמר לי רבי יצחק באבודימי, עתיה הנה הנה עתיה זימה זימה. אנחנו דיברנו על הגזירה השווה הזאת בעבר, אין צורך כאן לחזור על איך זה עובד, איך, איזו פריטי, איזו דוגמאות מקושרות על ידי הגזירה השווה הזאת, אבל מכוח הגזירה השווה של הנה הנה ואחר כך זימה זימה, שמופיעים בפסוקים בויקרא פרק י"ח ובויקרא פסוק בויקרא חף, שמוזכר העונש של העזרה ועונש של איסורי עריות, אנחנו מגלים שגם ביתו מאנוסתו אסורה. ומי שבא על ביתו מאנוסתו, כמובן מי שקיבל את הגזירה שווה, אז אבא כזה הוא אבא שבא ביתו מאנוסתו, הוא בזדונו קרא שגגתו חטאת. תוספות למעלה מאיר דין ביתו מאנוסתו בכולו, בכל הדוגמאות התחלנו אותם קצת ויש עוד הרבה בהמשך, משכח פלוקתא, בהם יש מחלוקת כמו שראינו עכשיו לפני כן בעניין ההתייחסות ליום האחד עשר. אז בכולם יש מחלוקת, היינו מקודם מחלוקת רבי יוחנן ורבי עקיש, בר מאי, חוץ מהדין הזה של ביתו מנוסתו, ורוצה לומר, דאין זקן ממרי, מודה בגזרה שווה זו. מה שיכול להיות מחלוקת פה, זה לא מחלוקת שיטות בנושא, כי אין מחלוקת אם לקבל את הגזרה השווה הזאת או לא. מה שכן יכול המחלוקת בין הזקן ממרי לסנהדרין, שוב פעם, זה לא נקיטת שתי עמדות, הזקן ממרי עמדה אחת וסנהדרין עמדה אחרת, אלא אם בכלל לקבל את הגזרה השווה. אז אם הסנהדרין פוסקים אם הסנהדרין פוסקים שביתו מעשתו כפי הגזרה שווה היא אסורה, וזקן ממרי אומר לא, אין לקבל את הגזרה שווה, כאן יש מחלוקת בינו לסנהדרין בנושא של ביתו מעשתו שהיא זדונו קרי ושגגתו חטאת. נמשיכים עם הציטוטים מהמקור בדף הקודם, בעמוד הקודם, בין דם לדם, המחלוקת בין הזקן ממרי והסנהדרין בנושא דם. איזו דמים? אחד, בין דם נידה, דוגמה נוספת, דם לידה, דוגמה נוספת, דם זיווה. אנחנו מספרנו את הדוגמאות האלו, ובשורות הבאות אנחנו חוזרים על אותם מספרים, כמו מיד רואים, דם נידה, זה עם פס רגיל, זה אחד. מה יכול להיות המחלוקת בין הסנהדרין והזקן ממרי, מחלוקת בנושא של דם נידה, שגם מחלוקת בנושא שיש בו זדונו קרי ושגרתו חטאת. דוגמה השנייה, בניין דמים, עוד שתי שורות רואים פס ומספר שלהם, דם לידה, וכעבור עוד ארבע שורות אחרי זה, בסוף השורה דם זיווה, מספר שלוש, שנסביר את הדוגמאות האלו. אז אחד, דם נידה, אנחנו בשורה רביעית מראש העמוד, בפלוקטה הקוויה בין מהללי ורבנן. בעניין דם נידה, פה רק נגיד כהקדמה, אישה נטמאת לא בכל הפרשה שיוצא מגופה. הגוף האישה מבחינת ביולוגית היא זה מקום שיש הרבה פעילות מטבולית, הורמונלית, וכרוך עם בהרבה הפרשות שונות בצבעים שונים. אחד מההפרשות שיוצאים מגוף האישה זה דם, דם המחזור כפי שמכנים אותו בהלכה, רק מה שבתחום צבע אדום, שזה הצבע של דם, יכול לתמות. איך יודעים מה נקרא אדום, מה לא נקרא אדום, מה קרוב לאדום? הדברים האלו הם דברים שיש לנו בקבלה, איש מפי איש, מסורות, ואנשים לומדים איך לזהות את הצבעים. עכשיו יש צבעים, ופה אנחנו נזכיר דוגמה לכך, שהם שנויים במחלוקת, אם בכלל שייכים לתחום נידות או הפרשה אחרת, הפרשה לא מתאמה. אז הגמרא אומרת, המחלוקת בין זקן ממרי וסנהדרין יכול להיות מחלוקת מקביל למחלוקת עם הקוויה בין מעלה וחכמים, דתנן, דם הירוק. עכשיו אנחנו לא ננסה לתרגם המילה או הצבע ירוק, רק נציין שאם בודקים את מהו בדרך כמה וכמה גמרות, אם זה מסכת חולין או מסכת סוכה והראשונים בנושא, אני סמוך ובטוח לומר שירוק פה בגמרה זה לאו דווקא הירוק שלנו בעת ההקלטה הזאת, שאולי אנחנו מזהים עם צבע ירוק ברמזור, ברמזור תנועה, אלא זה צבע אחר. אפשר לראות בראשונים שאולי זה קשור לתחום הצהוב או כדומה. בכל אופן, רק במאמר מוסגר, לעניות דעתי, אם רוצים, אם השס רוצים להתייחס לירוק כמו שרואים אצל ירוק ברמזור, אז אפשר למצוא ביטוי כמו ירוק כקרטי. קרטי זה שם ירק שבאמת צבעו ירוק, כמו שאנחנו מכנים ירוק. זה ירוק כקרטי. אבל ירוק סתם, זה כפי שאני אמרתי, זה לא בהכרח קשור לירוק כמו של הרמזור, אלא אולי בתחום הצהוב ומשהו אחר. בכל אופן, מה קורה אם יש הפרשה כזאת מהאישה? הקוויה בן מעללי מתאמי. אם יש לתמות את האישה, אז מיד סופרים את השבעה ימים של ימי נידה. ובסוף שבעה ימים היא תהיה תאורה אם היא לא תמשיך לראות דמים. אז מתי מתחיל הספירה לפי הקוויה בן מעלל? מיד שרואים את הדם הירוק. וחכמים מתארים, הם אומרים זה כלום. מה קורה לפי החכמים אם היא תראה דם אדום בעוד יומיים? אז לפי החכמים היא תתחיל לספור את הנידות מאותו יום, יום נקרא לזה היום השלישי. אחרי יומיים, יום השלישי היא תספור שבעה ימים. עכשיו, לפי הקוויה בן מהללאל, שהיא כבר התחילה את הספירה של שבעה ימים מיום הראשון שראתה את דם הירוק, אותו דם אדום שמופיע ביום השלישי הוא פשוט כלול באותם שבעה ימים. זה לא כאילו מתחילים את השעון מחדש. לא, ובסוף שבעה ימים מאותו דם הירוק היא תהיה תורה. לפי החכמים, היא לא תהיה תורה באותו יום. זאת אומרת, בחמישה ימים אחרי הדם הירוק, כי לפי החכמים השעון לא התחיל בדם הירוק. לפי החכמים השעון התחיל רק בראייתה של דם האדום. אז לפי הקוויה בן מעללאל, היא תהיה תורה שבעה ימים אחרי דם הירוק, לפי החכמים היא עדיין תמאה. כי השעון לא התחיל מדם הירוק, השעון של שבעה ימים התחיל רק כעבור יומיים, ליום השלישי שיראת הדם האדום. אז מה יהיה הדין אם היא תהיה עם בעלה שבעה ימים אחר דם הירוק? אז לפי הקוויה בן מעללאל, בסדר, היא מותרת, אין בעיה. לפי החכמים, אם זה במזיד, קרת בשוגג חטאת. אז הנה, או כמובן ההפך, אנחנו הדגמנו כאן בעל פה שהמחלוקת סביב דם הירוק יכול לבוא לידי זדונו קרת שגגתו חטאת. וזה היה הכוונה של מחלוקת בין דם לדם, מה שהיה בפסוק, אחד מהדוגמאות דם נידה, במחלוקת שציינו עכשיו. עוד דוגמה של מחלוקת בעניין דם, דם לידה, בפלוגתא דרב ולוי דאיתמר. כאן, אם לא מכירים את הסוגיה במסכת נידה, הגמרא פה תראה כמו סוג חידה. אבל אם אנחנו קודם נקרא את הגמרא וננסה לתת הסבר, אולי אפילו לפני הגמרא ננסה לתת הסבר בעל פה. כאן אנחנו מדברים על שוב פעם דם לידה, אישה שיולדת תינוק, בלי להיכנס כאן ההבדל בין זכר שיתמה שבעה ימים, נקבה 14 יום. אם ניקח את הנקבה תינוקת. כדוגמה, אישה שילדה תינוקת, מיד עם הלידה, בתנאי שמלידה בלידה רגילה, היא תמיה שבועיים. אחרי השבועיים האלו, היא נחשבת טהורה מיום ה-15 עד יום ה-80. זה 66 ימי תואר. כל מה שאנחנו אומרים כעת נמצא בתורה, בפסוקים. אנחנו שוב, כמו שהזהרנו מקודם, אנחנו לא מדברים פה ברובד של הלכה למעשה, אנחנו לא מדברים כעת ברובד הדורייתא, התורני, התורה, לא הלכה למעשה. שוב פעם, בלידת נקבה האישה תמיה שבועיים. כעבור השבועיים היא בימי תואר, והתורה אומרת שכל דם, אפילו הפרשה של אדמומית, זה לא משנה, היא טהורה, זה נקרא דם טוהר. ביום ה-80 היא טובלת שוב פעם, וביום 81 היא מביאה קורבנות, קורבן יולדת. באותם ימי טוהר, כמובן, היא מותרת לבעלה. בימים הראשונים, ימי תומת לידה, היא אסורה לבעלה. איך מזהים, עוד נקודה, בסוף אותם 80 יום, שהיא הייתה כבר יותר מחודשיים בימי טוהר, ביום 81, אם היא תראה אז דם, היא הופכת להיות תמיה, זה יהיה דם נידק, המחזור, המחזור והספירה מתחילה מחדש, כמו שאמרנו לפני פרק זמן היום בשיעור. האם יש צורך לקבוע המעברים האלו מדמי לידה לימי תואר, וגם בסוף מימי תואר שוב פעם לימי נידות, או זה אוטומט? האם זה נקבע על ידי, נקרא, הלוח, או על ידי בדיקה גופנית שהיה עצירת דמים בין ובין? למשל, נקרא, רק נצטמד לדוגמה אחת, בסוף ה-14 יום, האם ביום ה-15 היא אוטומט טהורה? וזה בלשון הגמרא נקרא מעיין אחד, מעיין, מקור הדמים, מעיין אחד, כל הדמים באים מאותו מקום, ומה מפריד, מה מחלק בין הטהור והלא טהור? פשוט הלוח, הזמן. יום ה-14 תואר קובע דמים, מה שתראה אז תמי, ומה שיתר במוחד ביום ה-15 תהור. לפי הדעה השנייה, לוי בגמרא, שני מעיינות הן, שני מקורות שונים, וכדי לדעת שהמקור הראשון שהיה מקור תמי, באותם 14 יום הראשונים הדמים היו, מה שהיא תראה נקבע כתמי, איך נדע שנגמר הדמים התמיים כדי לקבוע שהיא נכנסת לתקופה שתרה? אם אתה אומר ששתי מעיינות הן, צריכים לקבוע שמעיין התומה נסתם, וזה על ידי בדיקה שהיא רואה ש... Oh, ביום הבדיקה, כמובן ביום ה-15 בסוף יום ה-14 שהסתיימו זרם הדם. אבל אם היא שופעת, זורמת הדם, זורמים הדמים, זורמים, אם היא שופעת מיום 14 ליום ה-15, לא נסתם המקור של דמים תמיים, אז היא ממשיכה להיות תמיה גם ביום ה-15 לפי הגישה הזאת. מה שיוצא מדברנו, שאלות של תמיה או טהורה נוגעים ישירות לנושא של עבירות שיש בהם זדונו קראת ושגגתו חטאת. אנחנו נקרא את זה עכשיו בגמרא, באופן ישיר דם לידה בפלוטה דרב ולוי דיתמר רב אמר מעיין אחד הוא זאת אומרת המקור של גם הדמים הטהורים וגם הדמים הטמאים באותו מקום התורה תימתו והתורה תיארתו תלוי באיזה יום נמצא זיבת אותם דמים ולוי אמר שני מעיינות הן זה לא עניין של של זמן קובע באופן בלעדי אלא בנוסף נסתם התמי נפתח התהור נסתם התהור נפתח התמי צריכים לוודות אם היה הפסקה בזרימת בזיבת הדם אז וזה על ידי כפי שהסברנו מקודם בדיקה גופני שעורכת האישה אז היא צריכה לוודות שנסתם מקור הדמים הטמאים זה מעיין אחד וזה על ידי אותו בדיקה אותה בדיקה ואז היא יכולה להגיד נפתח הטהור זה המשך אז אם היא תהיה דם בהמשך אז היא יודעת שזה דם טהור וכמו כן בסוף התקופה של ימי התואר אותם 66 ימי תואר היא צריכה לוודות שנסתם הטהור ושוב פעם על ידי בדיקה ואז דם שיופיע אחרי יום ה-80 יכולה לקבוע שנפתח הטמא הדוגמה השלישית בנושא הדמים דם זיווה במה יחלוקו הסנהדרין וזקי ממרי הם ינקטו במחלוקת שמקביל בפלוקתא דרבי אלעזר ורבי יהושע דתנן כאן אנחנו מביאים מקור שמקור משנה שמתארת אישה שהיא בהיריון והיא מתקרבת לקראת לידתה אנחנו אומרים ש באותה תקופה של סוף ימי הלידה אם היא מתחילה לראות דמים דמי קדם לידה והדמים האלו הם מלווים עם כאבים גופניים שמסתיימים בלידת הילד בשעה טובה ובמזל טוב כל הדמים שהקדימו הלידה אם שוב פעם אם היו דמים שזבו מהאישה בצירוף כאבים משייכים את הדמים ללידה ולא לשום דבר אחר ואם באותה תקופה לקראת הלידה היא ראתה דמים נגיד במשך שלושה ימים ואז היה הפסקת הכאבים ואז היה לידה אנחנו אומרים שהדמים שהיא ראתה לא היו דמים הקשורים ללידה אלא סתם דם זיווה וכפי שאמרנו מוקדם יותר שלושה ימים של זרימת דם בימי זיוותה הם גורמים לכך שהיא זווה ובתור זווה יש לה גם צורך בסופו של דבר להביא קורבן ולשמור על שבעה ימי נקיים בגלל אותם ימי זיווה אז איך אנחנו שוב פעם אמרנו את זה מקודם אבל איך אנחנו בוחנים אם הדמים שהיו לפני הלידה הם דם שקשורים לבלד או דם זיווה הבחינה היא על ידי כך שהיה ימי שופי שקט מכאבים מצער מכאבים עכשיו כמה זמן אמור להתמשך אותה תקופה של שקט של שופי אז יש כאן מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע ושוב הנפקמינה פה בכל הדיון הוא האם האישה תקבע כיולדת בזוב יולדת בזוב בנוסף לכל החיובים שיש לה בעניין הלידה יש לה גם לטפל בכך שהייתה זווה. ואחד מהמטלות שנופלות על אישה כזאת היא לשמור על שבעה ימי נקיים לפני שהיא תהיה מותרת בכלל לבעלה, ללא קשר לכך שהייתה תמי הלידה ואחר כך בא ימי תואר. אותם ימי תואר לא מעניינים אותנו, אלא אם כן היא גם תשמוע על שבעה יניקים מכל דם כדי לתהר אותה מהגדר של זהבה. אז כעת אנחנו מתמקדים על כך איך מגדירים הזמן של השופי כדי לדעת אם היא יולדת בזוב או לא. ואולי מיותר לציין שאם אנחנו נקבע שהיא באמת זווה, אז אנחנו נכנסים שוב פעם לנושא של זדונו קרית ושגגתו חטאת. כי אם היא לא תתאר, אם היא לא תטפל, תתאר מימי הזיווה ותקיים יחסים עם בעלה, זה בעיה של זדונו אם במזיד קרית ובשוגג קורבן חטאת. הגמרא דתנן קשתה, זה קושי, דם עם צער, עם כאבים, שלושה ימים בתוך 11 יום, ואותם שלושה ימים הם יוצאים במה שקודם לכן קבענו כאותם ימי זיווה. לדוגמה, אותה אישה, נכון, היא הייתה בהיריון, אבל קורה שבמהלך ההיריון אישה רואה אדם. אם היא רואה אדם במהלך ההיריון, זה היא תהיה תמיה, נגיד, תומת לידה. הסתיימו השבעה ימי תומת, סליחה, נידה. את אמרתי לידה, נידה. אם היא ראתה במהלך ההיריון, אנחנו מדברים כעת לקראת סוף ההיריון, דם, אז היא תהיה נידה. כעבור שבעה ימים, היא נכנסה לימי הזיווה, ימי הזיווה, לא תומת זווה, ימי זיווה. עכשיו, אם במהלך אותם ימים, זה מה שהמשנה אמרה עכשיו, היא נכנסה לתוך 11 יום והיא ראתה דם במשך שלושה ימים, אבל עם כאבים, אם שפתה מעת לעת וילדה, אם היה שופי, אנחנו נראה אחר כך השופי הכוונה הפסיקה הכאבים. ומעת לעת, מה זה מעת לעת? 24 שעות מאותו התחלת שופי, 24 שעות הפסיקו הצער, הכאבים, הפסיקה צער, ואז ילדה, הרי זו יולדת בזוב, דברי רבי אליעזר. אנחנו אומרים שלמפרע אותם שלושה ימים של דמים לא היו קשורים לוולד, אלא זה דם זיווה, דם זיווה נטו, דם זיווה, וזה מחייב אותה לטפל, לשמור שבעה נקיים גם אחרי הלידה, כי סך הכל אחרי 24 שעות היא ילדה, וכשהיא ילדה, אם היא ילדה תינוקת, אז היא בכל מקרה תמיה ל-14 יום בתור יולדת תינוקת. בנוסף לזה היא צריכה לשמור עוד שבעה ימים טהורים כדי לטהר מהזיווה שהיא חוותה מקודם. רבי יהושע אומר המבחן של השופי כדי לדעת למפרע שהם היו שלושה ימים של זיווה זה לא 24 שעות, אלא צריך להיות שקט מצער לילה ויום כלילי שבת ויומו. שבת ויומו זה רק דוגמה, שזה תקופת זמן של לילה שלם, נגיד 12 שעות של לילה, של שעות לילה, ועוד 12 שעות של שעות יום. אני אומר 12 שעות זה לא עניין של 24 שעות, זה עניין של יום, יום הממוצע הוא 12 שעות יום ו-12 שעות לילה. לכן לפי רבי יהושע זה לא היא לא תיקבע כיולדת בזוב אם רק עברו 24 שנים, אם הפסיקו הכאבים באמצע היום, אני מדגיש אמצע היום, ואז ילדה באמצע היום למחרת, אין לנו פה קטע של יום שלם יום שלם ברצף שבו היה שופי. אז לפי רבי יהושע, אם אנחנו לא יכולים להצביע על לילה ויום כלילי שבת ויומו, אז היא לא תהיה יולדת בזוב. רק אם יש יום ולילה בשופי ואז לידה, אז היא תיקבע כיולדת בזוב. ואנחנו מסיימים פה את המקור מן הצער, אותה שופי שאנחנו מדברים זה הפסקת הכאבים ולא מן הדם. זה לא משנה לנו אם הדם המשיכה לזרום או לא, אנחנו מתמקדים על הפסקת הצער. אם הפסיקה הצער ללילה ויום, אז היא נקבעת, היא מוגדרת כיולדת בזוב. אז אנחנו אמרנו מקודם שבאותם ימים אחרי ימי תומת הלידה שהיא אמורה לטפל האם היא יולדת בזוב או לא, אז בזה אם נגיד היא הייתה בשופי של 24 שעות, אז לפי רבי אליעזר היא יולדת בזוב, לפי רבי יהושע היא אינה יולדת בזוב. אז אם הזקן ממרא יפסוק כמו רבי יהושע, בזמן שה סנהדרין פוסקים כרבי אליעזר לדוגמה, והאישה הזאת מקיימת יחסים עם בעלה באותה תקופה אחרי תומת לידה, זה נושא שיש מחלוקת אם היא יולדת בזוב או לא. אז מחלוקת בתחום של זדונו קראת ושגגתו חטאת, כי אישה שלא שומרת את השבעה נקיים היא תחייב את בעלה, את בעלה שיהיה איתה בחיוב, שניהם כמובן זדונו קראת ושגגתו חטאת. ממשיכים עם הציטוטים, בין דין לדין, והברייתא קבע זה כולל בין דיני ממונות, דיני נפשות, דיני מכות. ושוב פעם המספור כפי שאתם רואים 1, 2, 3, ובשורות הבאות יופיעו שוב פעם הדוגמאות עם פס ומיד דיני ממונות. וכשאנחנו הזכרנו את זה במילות ההקדמה לסוגיה, דיני ממונות בסופו של דבר מביאים, יכול להביא אותנו לזדונו קרב שגוגו תחת בקטע הזה שאדם שיחזיק ממון שלא כדין והוא הולך לקדש אישה, אז הקידושין שלו לא חלים, ובא גבר אחר ומקדש אותה באופן כשר עם כספים כשרים, הוא הבעל, אותו ראשון שיבוא עליה כאילו הוא חושב שהוא הבעל, הנה זה בעל אשת איש, וזה מחייב זדונו קריב של גדול רחתת. אז הנושא של דיני ממונות, ואנחנו עכשיו ניכנס לתוך הגמרא לראות על מה בדיוק מדובר. דיני ממונות בפלוקתא דשמואל ורבי אבור, שזקן ממרא וסנהדרין כל אחד ינקוט צד אחד במחלוקת, כמו שחלקו שמואל ורבי אבור. דיאמר שמואל, שניים שדנו דיניהם דין, אלא שנקראים בית דין חצוף. צריך לכתחילה שיהיו שלושה דיינים. אז עכשיו אם שניים פסקו, נגיד שרובן חייב לשלם כסף לשמעון, האם הפסק שלהם תופס או לא? אז לפי שמואל, שמעון שיקבל את הכסף, יהיה כסף זה שלו בדין. ורבי אבור אמר, לדברי הכל אין דיניהם דין. אז הכסף שיקבל שמעון מרובן בפסק של שניים, אין לשמעון זכות להחזיק בכסף הזה. עכשיו, מה יהיה אם שמעון ינסה לקדש אישה עם הכסף הזה? האם היא תהיה אשת איש? זה לפי רבי הול, היא לא אשת איש לזה, לשמעון הזה, כי הוא קיבל את הכסף שלו כדין. אם אנחנו נסתכל ברש"י, בשורות הרחבות, שורה חמישית מתחת לגמרא, בפלוגתא דשמואל ורבי אבור, וכיוון דאפיקי, הני בית רי ממונה, שני הדיינים, מוציא ממון מהי, ויעבו להי, מראובן לשמעון, בדין הדידור, והלך זה, שמעון, לדוגמה שלנו, וקידש אישה באותו ממון, לשמואל מגודשת. הוא אמר, דיני הם דין, שניים שפסקו שראובן חייב לשמעון, זה דין, זה תופס. אז שמעון לוקח את הכסף הזה מקדש אישה, היא מקודשת לשמעון. לרבי אבור, אינה מקודשת. דבי לקידשה בגזל, וקיים עליהם בפרק שני בקידושין, דבי מעשה דחמש נשים שנתקשו בקלקולה וקידשה בגזל אינה מקודשת. אני קורא מהר כדי, כי רק הנקודה העיקרית, בלי להיכנס לסוגיה שם בקידושין, לשורה התחתונה, קידשה בגזל אינה מקודשת. דרשת עכשיו עם הרקע הזה, עתי לידי קראת. אי רבנן, מול הרבנן, סנהדרין כשמואל, וזקן כרבי אבור, מנמי רבנן כרבי אבור, וזקן ממרא כשמואל, עתי לידי קראת. יש פה תסריט שיכול להביא לידי קראת, כמה שבילו קידושין. שצד אחד שנוקט כמו שמואל שהכסף בידי שמעון הוא כסף כשר בדין, אז הוא שמעון הלך וקידש אישה היא מקודשת אשת איש לשמעון, ויעתי הנה שכינה לבת האחי וקידשה מה פיקלה מבת רב לא גט. ואם גבר שני יבוא לקדש אישה, אותה אישה ששמעון קידש, שום דבר תופס, אפשר להוציא אותה מהשני בלי גט אפילו. ואפילו דבר שזדונו קרה בלא עדים, בלא התראה, תהיה כעדים והתראה ומיתה בדין, מדובר על איסורי אשת איש, והיא לקה לא זה ולא זה, אם אין עדים ואין התראה אף היא קרת. אנחנו נחזור לגמרא. דיני נפשות, אמרנו שהפסוק שמר בין דין לדין כולל גם מחלוקת בדיני נפשות. על מה מדובר? בפלוקתא דרבי ורבנן דתניא. רבי אומר, יש בספר שמות התורה מתארת ריב בין שני אנשים, ו אחד, זה מכות רצח, אחד נותן לשני, אז אחד מתכוון להרוג את זה. אבל מה קרה? במהלך התגרה ביניהם הייתה אישה הרע עומדת על ידם, והיא נרצחה בגלל התגרה הזאת. אפשר לתרגם את זה לביטוי, מתכוון להרוג את זה והרג את זה, או הרג את זאת בדוגמה שלנו שתואם לה, תואמת לפסוק. מה הדין עכשיו אם האישה נהרגה? אז כתוב בפסוק, ונתת נפש תחת נפש. רבי אומר שבגלל שהיה תגרה בין שני אנשים, ראובן ושמעון, הלכו מכות, מכות רצח, נגיד ראובן התכוון להרוג את שמעון, ובטעות הוא הרג את האישה, זה נקרא מתכוון להרוג את זה והרג את זה. לפי רבי, הוא סובר כמו שיטת רבי שמעון בעניין, שמתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור ממה? ממיתה. אבל מה? אם אין דין מיתה, יש מקום לחייב ממון. אז אותו פוגע, אותו מכה שהרג את האישה, הוא חייב לפצות את משפחת האישה, את היורשים שלה, משפחתה, בכסף. אתה אומר ממון או אינו אלא נפש ממש. אולי תגידו שמובן שתכוון להרוג את שמעון והרג את אישה, הוא חייב בדין רוצח והוא צריך למות בבית דין. הגמרא נתינה, נאמר נתינה למעלה, ונאמר נתינה למטה בפסוק, בפסוקים האלו בשמות מוזכר שאם לא היה, אם לא היה אסון, רק הפילו את העוברים של האישה, כתוב ונתן בפלילים, ושמה הדין הוא שיש תשלום על דמי ולדות בגלל ההפלה שנגרמה עקב המכות. אז שמה זה ברור שזה עניין של תשלום כסף. אז כאן רבי אומר שכמו ששם נאמרה המילה נתן, נאמרה נתינה למעלה ונאמרה נתינה למטה, מה להלן ממון, אף כאן שכתוב ונתת, גם לשון נתינה ונתת נפש תחת נפש, המשמעות ממון. עכשיו שוב פעם, כמו שאמרנו בהקדמה וגם לפני כן, אנחנו נתמקד בבעלות הממון. אז אם אתה, אגב, יש החכמים שחוקים הרבי שנתת נפש תחת נפש, מתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב כדין רוצח, וכוונה אין תשלום ממון. כי ברגע שאתה מדבר על 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 על, על חיוב מיתת בית דין, אין מקום לתשלום ממון. עכשיו אם היורשים של האישה במקרה כזה שלא התכוונו למיתת אישה, אבל היא נהרגה בתגרה שתיארנו מקודם, והיורשים שלה תפסו את הממון, האם בעלותם על הממון לגיטימי או לא? לפי רבי כן, כי ונתת נפש תחת נפש, היא נהרגה, המעקה חייב לפצות את המשפחה שלה. אם היורשים תפסו את הממון, זה ממון שלהם. עכשיו אם היורש שלה לקח את הממון הזה וקידש אישה, היא מקודשת. לפי הרבנן שחלקו על רבי שם, לא היה להם מקום לתפוס את הממון, כי אין חיוב ממון, הרי אותו מכה חייב מיטה, התכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב מיטה לפי החכמים. אז אין ליורש של הבעלות על הממון, ואם הוא לקח את הממון, בכל זאת תפס את הממון וקידש אישה, היא אינה מקודשת. אז כפי שאמרנו מקודם, הנה דוגמה בתחום הדיני נפשות שמביא לידי תחום קביעת האישה המקודשת הזאת. בדוגמה שלנו, אם היא אשת איש, מכניס אותנו לאפשרות לבוא לידי זדונו כרת, אם אדם זר אחר כך יבוא על האישה שהתקדשה על ידי יורשי האישה הזאת שנהרגה, האם היא אשת איש או לא, אז זה הנפקמינה פה בעניין זדונו כרת ושגגתו חטאת. נמשיך בגמרא, דיני מכות. זה עוד דוגמה שלישית של דרשת הפסוק בין דין לדין, יש נפקמינה לדיני מכות. עכשיו איך המחלוקת בין הזקן ממרי והסנדרין, איך זה בא לידי ביטוי? בפלוקתא דרבי ישמעאל ורבנן, תתנן מכות בשלושה. כמה דיינים צריכים לקבוע או לדון אדם בדיני מכות? לפי התנא קמא, שלושה דיינים. משום רבי ישמעאל, אמרו, בשם רבי ישמעאל אמרו, ב-23. לפי רבי ישמעאל, ניקח אותו לדוגמה, אם שלושה פסקו חייב מכות, זה לא, והלקו אותו, אז הוא הלקה שלא כדין, סתם עיקו בן אדם, חייבים לפצות אותו בכסף. אז שוב פעם נסתכל על אותו כסף, האם מגיע למוקה פה, שמוקה אחר פסק דין של שלושה דיינים, מגיע לו פיצוי? לפי רבי ישמעאל כן מגיע לו פיצוי, ולפי התנא קמא לא מגיע לו פיצוי. ואם אותו נאשם לוקח את הכסף, כסף פיצוי, והולך ומקדש אישה, האם האישה תהיה מקודשת? תהיה אשת איש? לפי החכמים, תנא קמא, היא לא תהיה אשת איש, כי לא מגיע לו פיצוי, כי הפסק דין של מכות לאותו נאשם היה לגיטימי, כי צריך רק שלושה דיינים. לפי רבי ישמעאל, פסק דין שם לא היה לגיטימי, לכן מגיע לו פיצוי ואם הוא הנאשם הזה לוקח את הכסף מקדש אישה, היא תהיה מקודש, היא תהיה אשת איש. ושוב פעם, מאחר שהובלנו את העניין לנושא של אשת איש, זה מכניס אותנו לתחום של דבר שאם אדם זר עכשיו יבעול אותה, אז האם זה ביאת אשת איש או לא? אז זה מחלוקת בין רבי תנא קמא ורבי שמעיה, ואם הזקן ממרא נוקט צד אחד והסנהדרין נוקטים צד אחר במחלוקת, הם חוקים בנושא שזדונו כרת ושגגתו, או בנושא שיש השלכות לזדונו כרת ושגגתו חטאת. נחזור לציטוטים. בין נגע לנגע, זה היה בפסוק שהזקן ממרא והסנהדרין חולקים במחלוקת בקשר לדיני נגעים, מה זה כולל דוגמאות. אז הברייתא אמרה בין נגעי אדם, בין נגעי בתים, נגעי בתים או נגעי בגדים. עכשיו בעניין הנגעים, אנחנו לא צריכים להגיע לדוגמאות של בעלות הממון, כי נושא של תומה שקשור בעניין נגעים צרת, היא מיד מכניסה אותנו לתחום של פוטנציאל לזדונו קרי שגגותו חטאת. אם אדם כזה שנקבע כתמי, זה יהיה נושא של מחלוקת אם הוא תמי או לא, אבל אם הוא כן נקבע כתמי ואחר כך נכנס לבית המקדש, זה כבר עבירה אם הוא באמת תמי. ואיזו עבירה? שבזדונו חייב קרת ובשגרתו חטאת. אז מה הם הדוגמאות? בואו נחזור עליהם דרך הגמרא. אותו סגנון, אותו מבנה, מספר אחד נגעי אדם, ואחר כך בשורה שנייה ברחבות הדוגמה של נגעי בתים, ושתי שורות מסוף העמוד הדוגמה שקשור לנגעי בגדים. מה יכול להיות המחלוקת בעניין נגעי אדם? הגמרא ממשיכה שתי שורות לפני הרחבות, בפלוגתא דרבי יהושע ורבנן, סנהדרין וזקן ממרא חולקים ביניהם מחלוקת מקבילה למחלוקת של רבי יהושע ורבנן דתנן. אם בהרת זה נגע שיכול לתמות בן אדם, אם בהרת קדם לשיער לבן, זאת אומרת היה קודם אזור לבן באור בן אדם ואחר כך צמח מתוכו שיער לבן, תמי. אם שיער לבן קדם לבהרת, טהור. רק הבהרת מתמת רק נגיד לפי סדר, קודם נקרא זה השטח הלבן. אם הייתי אומר הנקודה הלבנה, זה קצת מצמצם את זה, כי יש גודל מינימלי, גודל של גריס שזה קובע תומה. עכשיו אם קודם היה הלבנונית באור ואחר כך צמח מתוכו שיער לבן, זה קובע תומה, הוא נקרא מצורע מוחלט. אבל אם ההפך, הוא לא, הוא טהור עדיין. זה הכוונה של אם שיער לבן קדם לבהרת, אותו שיער לבן לא מתאמה בכלל, אז הוא טהור. עכשיו, ספק מה קדם למה, רבי יהושע אומר כהה. מהי כהה? אמר רבה כהה טהור. עכשיו, אז יש לנו פה אדם שאנחנו מסופקים מה קדם למה, ואותו אדם נכנס למקדש, זה ספק תמי. תנא קמא אומר הוא תמי, הוא תמי והוא חייב בזדון. אם הוא במזיד נכנס למקדש במצב הזה, חייב קרי. לפי רבי יהושע טהור. אז הנה מחלוקת בין הזקן ממרא וסנהדרין, אם היא מקבילה בנושא של ספק מה קדם למה, אנחנו, ואחר כך בן אדם נכנס למקדש, זה נושא שיש מחלוקת אם הוא חייב זדונו כרגע או שגגתו חטאת. ניגי בתים, מה יכול להיות המחלוקת בין הזקן ממרי והסנדרין? מחלוקת ביניהם מקבילה בפלוקטה דרבי אלעזר ורבי שמעון ורבנן דתנן. זה דבר שאגב ראינו ליעל בתפים הקודמים בעניין ניגי בתים, מתי בית מנוגה. ושוב פעם, אולי כבר מיותר לציין, אם אדם נכנס לבית שבאמת מנוגה ואחר כך נכנס למקדש, הוא נכנס למקדש בתור אדם תמי עכשיו, כי כניסה לבית מנוגה מתמת, ואז הוא בכניסתו לבית המקדש, אם הבית היה באמת תמי, אז הוא תמי, והבן אדם חייב בזדונו, בזדון כרת שגגתו חטאת. איך בית נקבע כנגוע? אז יש מחלוקת, ואנחנו נראה פה דעתו של רבי אלעזר בן שמעון, שהוא מאוד מצמצם האפשרות לבית להתאמה. אז לפי רבי אלעזר בן שמעון, רק בתנאים מאוד ספציפיים בית המאחרת, הבית לא יהיה תמי, בזמן שלפי החכמים, באותם תנאים הבית כן תמי. תתנן, רבי אלעזר בן שמעון אומר, לעולם אין הבית תמי עד שיראה כשני גריסים, זה שיעור גודל, שני גודל של שני גריסים של שינוי צבע בקיר הבית, על שתי אבנים בשתי קטלים בקרן זווית. עכשיו, אז יש כאן באותו נקודה, באותו קרן זווית, יש כאן רצף של ב-90 מעלות, כי זה קרן זווית, אורך הסך הכל של הנגע כשני גריסים, ורחבו כגריס. מה הייתה עם עד הרב לזר בשימון? למה הוא אומר שרק בתנאי כזה הבית נהפך להיות בית מנוגה? הסיבה היא מה שהוא רואה בפסוקים, כתיב קיר וכתיב קירות. רש"י מביא את הפסוקים שתי שורות מהסוף, כתיב ומראיהן שפל מן הקיר, וכתיב והנה הנגע בקירות הבית. מה זה? או יחיד או שניים כפול. אז איזו קיר שהוא כקירות? מתי יש קיר שהוא כקירות? אני אומר, זה קרן זווית. זה רצף אחד בשני קירות. אז לפי רב לזר שמעון, אם הנגע מופיע רק בקיר אחד, ממש, לא קרן זווית, קיר אחד, הבית אינו מנוגה. לפי החכמים שחוקים רב לזר שמעון, הבית מנוגה. אז אם אדם נכנס לשם ואחר כך נכנס למקדש, תלוי כפי מי אתה סובר. אז בסביב העניין הזה נוצר מחלוקת בעניין נגעי בתים שזדונו קרית, יש לה זה השלכות לזדונו קרית ושגעתו חתן, אם הם צריכים לדון על אדם שנכנס למקדש אחרי שהוא היה בבית כזה. נמשיך בגמרא, נגעי בגדים, גם בגד מנוגה מטמא את הבן אדם, ואחר כך אם הוא נכנס למקדש אותו סיפור. אז מה יכול להיות המחלוקת בין החכמים של הסנדרין והזקי ממרי? מחלוקת במקביל בפלוקטה דרבי נתן בן אבטולמוס ורבנן דתניא. רבי נתן בן אבטולמוס אומר מניין, אנחנו ממשיכים לדף פי ח', לפריחה בבגדים שהתפשט הנגע בבגד, זה פריחה וכיסה את כל הבגד, שהיא טהורה, שאולי בלשון, בלשוננו, בלשון, בלשוננו היום קוראים זה הפוך על הפוך, אם הנגע היה כל כך גדול שהוא התפשט על כל הבגד, דווקא שהיא טהורה, סימן של טהרה. אז מניין לדבר הזה? נאמר קרחת וגבה אחת באדם, ונאמר קרחת וגבה אחת בבגדים, מילים שנמצאים בפרשיות האלו, גם באדם וגם בבגדים. מה להלן אצל אדם? אנחנו יודעים פרח בכולו טהור, הבן אדם נהיה טהור אם הנגע התפשט על כל גופו. אז אף כאן בעניין הבגדים, פרח בכולו טהור. עכשיו זה שיטתו, לא החכמים חולקים וסוברים שאם הנגע פרח בכל הבגד והבגד עדיין תמי והאדם שנגע בו ונכנס אחר כך למקדש לפי החכמים הוא יהיה חייב ואם בעשה במזיד זדונו קרית שגגתו חטן ולפי רבי נתן יהיה טהור. אז הנה דוגמה של מחלוקת סביב ניגי בגדים שיש לזה השלכות לחטא כניסה למקדש, זדונו קרית ושגגתו מכות. בפסוק הופיע המילה דברי, דברי ריבות בשעריך, המילה דברי, הברייתא פירשה את זה, אלו הערכין והחרמים וההקדשות. כאן אנחנו חוזרים לנושא של כסף, האם ההקדשה תפסה או לא, והנפקמינה שוב פעם לעניין אשת איש. אנחנו ניכנס כעת לדוגמאות. מספר אחד, הערכין. בפלוקתא דרבי מאיר ורבנן. סנהדרין מול הזקן ממרי יחלוקו במקביל למחלוקת התנאים האלו בעניין ערכין. דתנן. המעריך פחות מבין חודש. כידוע, בניגוד לדמים או שווי שוק של אדם, יש בתורה תעריפים על בני אדם לפי המגדר ולפי הגיל. ולא שום קשר לשווי השוק של אותו אדם. אז למשל, גברים בין 20 ל-60 יש תאריך של 50 שקל רק לדוגמה. ומה שאמרנו, ה-50 שקל אלו זה נקרא הערך. ערך מילה, זה מילה שוב, זה מושג תורני, לא ערך כמו שאנחנו משתמשים בו, ערך השוק שלו, אלא ערך לפי תעריף התורה. מה לגבי ערך לבן פחות מבן חודש? אז למען האמת אין התינוק בגיל כזה לא נכנס לתעריפים של ערכים. מה אם בכל זאת אדם אמר הריני נותן ערך בני שהוא תינוק בן פחות מבן חודש? אז על זה מדובר פה, המעריך פחות מבן חודש. רבי מאיר אומר נותן דמיו. יש לרבי מאיר סברה שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. נכון שאין כזה דבר שערך פחות מבין חודש, אז למה הוא אמר את זה? אז לפי רבי מאיר הוא התכוון להקדיש שווי, שווי שוק. אז יש שווי שוק לתינוק פחות מבין חודש, הסכום כסף הזה הוא חייב לתת. והחכמים אומרים לא אמר כלום, לפי החכמים דברים נאמרו לבטלה. אין שום משמעות למה שהוא העריך פחות מבין חודש. עכשיו, איך זה מתקשר לדין שיש בו זדון קרב ושגגותו חטאת? שוב פעם אנחנו חוזרים לנושא של אשת איש. נתאר לעצמנו, אדם העריך פחות מבין חודש והוא בא גזבר בית המקדש ומשכן אותו, לקח ממנו משכון או כספים בגלל המילים האלו, הערכה, הערך שהוא הקדיש לפחות מבין חודש. לפי רבי מאיר, מה שבידי הגזבר לגיטימי בידיו, כי לפי רבי מאיר אין אדם מוציא דבר לבטלה, אז יש להקדיש תביעה על אותו בן האדם. עכשיו לפי הגישה הזאת, הכספים האלו שנמצאים כעת בידי הגזבר הם כספים של הקדש. ואם אדם, אם הגזבר למשל לקח את הכספים האלו בידיעת האישה קידש אותה, בידיעת כשבנה שהיא עדה שהם כספים קידושים, אז אנחנו לפי הגמרא בקידושין אומרים שאם זה נקרא, הוא קידש אותה במזיד בכספים מוקדשים, הקידושין חלה. זה לפי רבי מאיר, שהכספים האלו בידי הגזבר שייכים להקדש. לפי הרבנן, שלא היה פה שום כלום, שום הקדש, הכספים האלו לא שייכים להיות בידי הגזבר בכלל, הם של הבעלים. ולכן אם הגזבר מקדש בו אישה, היא אינה מקודשת, זה רק לבעלים של הכסף אפשרות לקדש אישה. ולא צריכים לחזור עוד פעם על ההשלכות האלו של אשת איש, אבל הנה, אם הסנהדרין והזקן ממרי נוקטים בעמדות של רבי מאיר וחכמים, אנחנו מכניסים את עצמנו לאפשרות למצב של זדונו קרית ושגגתו חטאת, כפי שהסברנו בעניין האשת איש. החרמים, אדם, שוב זה בתחום ההקדש במובן מסוים, כי אנחנו נראה כעת מחלוקת סביב הדבר הזה. אדם אומר חרם, הוא משתמש בביטוי חרם, הרי, או אומר הרי כיסא זה חרם. מה המשמעות של המילה חרם? דתנן, אז אנחנו אומרים שעניין של חרמים בפלוקתא דרבי יהודה בן בתרא ורבנן, דתנן, רבי יהודה אומר סתם חרמים לבדק הבית, שנאמר כל חרם קודש קודשים הוא לשם. ואז אם אדם, נגיד, הוא יחרים בלשון, במובן העכשווי, במובן הנוכחי של המילה, הוא יחרים חפץ מסוים, לפי רבי יהודה בן בתרא, זה שייך לבדק הבית, שייך לבית המקדש. ואם אדם נהנה הנאה אישית ממנו, זה אסור, זה נקרא מעילה. ואדם כזה, אם הוא מועיל, הוא חייב להביא קורבן, קורבן אשם מילות. ומי שאוכיל בתומת הגוף את אותו קורבן אשם, הוא חייב קרית. נמשיך במשנה המצוטט פה, והחכמים אומרים סתם חרמים לכהן. זה הופך להיות מין אחד ממתנות הכהנים. מישהו יחרים כיסא, הוא צריך להעביר את בעלות הכיסא לכהן, שנאמר כיסא אחים לכהן תהיה אחוזתו. ולכן מי שאחרי, לפי החכמים, מישהו יחרים את הפריט או הכיסא, הדוגמה שאמרנו, ומישהו הבא ונהנה הנה אישית ממנו חוץ מהכהן, אין בו מעילה, איסור מעילה שתוצאתו החיוב הבת אשם מילות, זה לא שייך, אלא אם כן מדובר בהקדש לבית המקדש, לא מה שנותנים אחר כך לכהן. אם כן, אז אם אתה אומר שחרם, סתם חרם הוא לכהן, מה תלמוד לומר, מה ההסברים בפסוק קודש קודשים הוא לשם, כי הביטוי קודש קודשים משהו קשור לבית המקדש. תשובה, שחל על קודשי קודשים ועל קודשים קלים. זה ענף גמינה, שמי שאומר חרם על משהו כמו משהו שכבר קורבן, החרם חלה. ורשי מסביר פה שחל על קודשי קודשים כדתנן, מחרים אדם את קודשיו אם נדר נותן דמיהם, אם נדר נותן דמיהם, ואם נדבה נותן את טובתם, כפי חלק שיש לו בה, כן, בפרש מסכת ערכים בפרק המקדיש. דוגמה שלישית בתחום של הקדשות, אחרי שהסברנו ערכים וחרמים, עכשיו דוגמה שלישית דרשה מהפסוק דברי, ואמרנו שדברי כולל את תשעות. אגב, בשיעור הקודם הסברנו שדברי שייך לדברים הנוצרים עקב אמרי פיו, והתחום הזה של הקדשות שכולל ערכין וחרמים וקדשות זה מדיבור פה, לכן זה יוצא מהמילה דברי. אז עכשיו הקדשות, מה הכוונה? במה יחלוקו זקי ממרי וסנדרין? בפלוקתא דרבי אליעזר בן יעקב ורבנן דתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו צינוע של הקדש צריכה 10 בני אדם לפדותה. אדם למשל שהקדיש כלי קטן, צינוע מן מזלג קטן להקדיש, והוא רוצה לפדות אותו. כדי לפדות את הפריט צריך הערכה של שוויו, תמועת הערכה הזאת הוא ייתן, או כדי לפדות את הפריט הוא ייתן כסף. עכשיו, מה יהיה אם הערכה נעשה בנגיד פחות מ10 בני אדם? לפי רבי אליעזר בן יעקב, הערכה הזאת לא שווה כלום. לפי הרבנן שחוקים עליו, זה בסדר, לא צריכים 10. עכשיו אנחנו מסתכל ברשי בדיבור המתחיל 10 כהנים. האמת היא שהגרסה הזאת לא מופיעה בגמרא שלנו, אצלנו מופיע 10 בני אדם. אבל רשי כותב 10 כהנים, כי אני מפורש פרק כמה 10 כהנים כתובים בפרשה. אם נבדק בפחות מ10 בני אדם, עדיין הקדש היא. אותו צינוע של הקדש שהוא הקדיש, אם נתנו ערכה והבעלים פדו אותו, אבל הערכה נעשית בפחות מ10 בני אדם, אותו הערכה לא תופסת, והפדיון של הכלי אינו פדיון, לכן הפריט יישאר הקדש. הוא מועלין בה, ולרבנן אין מועלין בה. וכפי שאמרנו מקודם, הדוגמה של מעילה יש לה קשר לאשם מעילות שאדם חייב להביא אם הוא נהנה ממנו שלא לצורך. לפי רבנן אנחנו אין מועלין בה, כי הערכה תפסה והפדיון תפס, אז ההקדש הוא הבעלים פדה את הצינוע שהקדש, הוא פדה אותו, זה כבר לא הקדש, אז אפשר להנות ממנו. לפי הרבי אליעזר בן יעקב, אם הוא נפדה על ידי הערכה שניתן בפחות מ10 בני אדם שהשתתפו בהערכה, אז הפדיון לא תופס והצינוע נשאר הקדש, ומי שנהנה ממנו מועיל, והוא חייב להביא קורבן אשם מעילות. עכשיו, אז מי שיאכל את הקורבן הזה בתומת הגוף, כפי שהסברנו מקודם, הוא חייב זדונו קרית ושגגתו מלכות, שגגתו חטאת. אז יצרנו סביב הנושא הזה של הקדשות מצב של זדונו קרית ושגגתו חטאת. ריבות, פעמי הפסוק דברי ריבות בשעריך, ריבות זה אלו הם דוגמאות שהם תוצאות מריב, מאי שלווה בין בני אדם. נגיד השקעת סוטה ועריפת העגלה ותרת מצורע, גם צורע בא מלשון הרע, אז זה דבר שקשור למתח בין אנשים. אלו הם כמובן ציטוטים מהברייתא. איך כל אחד מהדברים האלו מתקשר לעבירה שיש בה, או עניין שיש בו זדונו קרית ושגגתו מכות? השקעת סוטה. אל תנסו לנחש, אם לא מכירים את הנושא, אל תנסו לנחש כעת מה הקשר בין השקעת סוטה לזדונו קרית, כי זה קצת מורכב. אנחנו נתקדם בגמרא ואז נפרש מה הקשר בין הנושא הזה לזדונו, למשהו זדונו קרית ושגגתו חטאת. אז אמרנו בפלוקתא דרבי אליעזר ורבי יהושע, זקן ממרי וסנהדרין יחלוקו במחלוקת מקביל למחלוקת שלהם, דתנן. אנחנו נקדים שמדובר פה בזוג נשוי, בעל ואישה, והבעל מתחיל לחשוד באשתו, או לחשוש שהיא אולי תיצור קשרים לא ראויים עם מישהו אחר, ואז דתנן המקנה לאשתו, זה מקנה, זה התראה מצד הבעל על אשתו. רבי אליעזר אומר מקנה על פי שניים, צריך להיות שני עדים לכינוי, כינוי זה התראה, הוא משקה על פי עד אחד או על פי עצמו. משקה זה התייחסות למי סוטה שהיא שותה בבית המקדש, אבל זה עקב נגיד גילוי על כך שהיא הייתה בייחוד, קוראים לזה סתירה, סתר, לשון סתר, עם אותו גבר שהיה הנושא של הכינוי, של ההתראה. עכשיו, כמה עדים, מה צריך כדי, אחרי הכינוי, אחרי ההתראה, איך נגלה או איך נדע שהיא הייתה בסתירה? אז יכול להיות על פי עד אחד, או אפילו על פי הבעל עצמו, שהוא בא ואומר, היא הייתה בייחוד, אנחנו, ואז יש שתיית מי סוטה בבית המקדש, כדי לגלות אם היא קיימה יחסים עם אותו אדם מאחורי הדלת הננעל שם בייחוד. רבי יהושע אומר, מקנה על פי שניים, ומשקה על פי שניים. ורק אם יש שני עדים שהיא הייתה בייחוד, ניתן להביא אותה לבית המקדש לשתות את המי סוטה. אז מה הקשר בין מה שאמרנו עכשיו לדבר שזדונו קריב שגגותו מלכות? אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, דיבור המתחיל, הוא משקה על פי עד אחד. קצת למטה מפה, שבא ואמר, עד אחד בא ואמר לפי התנא קמא, לפי רבי אליעזר, ואומר, אני ראיתי שנסתרניתי אותה נכנסת בייחוד עם אותו גבר, ואם לא ישקה, נאסרת עליו. ותנן, אלו לא שותות ולא נוטלות כתובתן. האומרת, איני שותה. אז לפי רבי אליעזר, יש מצב שגם על פי עד אחד, היא תצטרך לשתות. אם היא אומרת, אני לא רוצה לשתות, איני שותה. והיכה דלקה עדי סתירה, ואמרה, איני שותה. לרבי אליעזר אין לה כתובה, כי היא כזאת שהיה ניתן להשקות אותה. והיא אומרת, היא לא רוצה. אז לפי רבי אליעזר, היא מפסידה את הכתובה. לרבי יהושע, יש לה כתובה, שאינה נאסרת עליו, כי לפי רבי יהושע לא היה מספיק עדות כדי לחייב אותה לשתות. אז היא לא צריכה לשתות, אם היא לא צריכה לשתות, היא אינה נאסרת על בעלה. אם היא אינה נאסרת על בעלה, יש לה עדיין, מגיע לה עדיין כתובה. אם הוא יגרש אותה, הוא יצטרך לשלם לכתובה. עכשיו, הוא לא גירש אותה בינתיים. אותה אישה, ממשיכה רש"י, ואם מכרה לאחר כתובתה, יש כזה דבר, מכירת כתובה על ידי אישה נשואה, זה נקרא, זה מכירה על, זה מין הימור, או על הספק, שאם היא תמצא את עצמה במצב שהיא גובה את כתובתה, אבל היא מכרה את זה למישהו אחר, אז אותו אחר יגבה את זה במקומה. אבל אם למשל היא תמות בחיי בעלה, אז אותו שקנה את הזכויות על כתובתה, אין לו מה לגבות. אז אדם, יש כזה הסדר שאנשים משלמים לאישה איזה סכום, כמובן סכום פחות משווי הכתובה, על הספק, שאם היא תהיה במצב שתוכל לגבות את הכתובה, אותו פלוני יגבה. טוב, כל זה רקע למה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו. אמרנו שאם יש האישה הזאת שלא היו שני עדים על הסתירה, על הייחוד, והיא מכרה לאחר כתובתה, אם לפי רבי יהושע שהוא קבע שבזמן שאין שני עדים היא עדיין נקרא לזה ב-100%, נכון היא קיבלה התראה אבל אין עדות על הסתירה, אז מגיע לה כתובה פוטנציאלית, ואם היא מכרה את הכתובה לאחר הוא קנה לגיטימית, ואם תופס ממונו של זה כדי כתובה, ואם נגיד שהבעל של אותה אישה סוטה, הוא גירש אותה, אז מן הדין הוא צריך לשלם לה הכתובה, אבל היא בינתיים מכרה כתובה לאחר עם האופציה הזה לגבות, על הספק לגבות, והוא באמת תפס את ממונו סכום מקביל לכתובה, מה שהוא קנה, הרי הוא שלו לקדש בו את האישה. שוב אנחנו חוזרים לאותו דוגמה, הכסף בידי אותו קונה באופן לגיטימי, ולרבי אליעזר אבי גזל, כי ברגע שהיא הייתה נסתרה לא צריך שני עדים להעיד על הסתירה, סליחה, לאחר שהיא קיבלה התראה שכינו לה, הבעל כינה לה, לא, אין צורך לשני עדים להעיד על הסתירה. גם הבעל אומר היא הייתה בייחוד עם פלוני, זהו. ברגע הזה אם האישה אמרה אני לא רוצה לשתות, היא מפסידה כתובתה. אז מה זה שהיא מחץ זה לאחר? זה לא תופס, אין לו לאחר, אין לו לאחר זכות על כתובתה, היא הפסידה את הכתובה. ואם אותו אחר בכל זאת תפס את הממון שבשווי הכתובה, זה לא שלו. ואם הוא הלך וקידש אישה זה גזל, האישה אינה מקודשת. שוב פעם הדוגמה שהזכרנו כל כך הרבה היום, הנפקמינה לגבי קידושי אישה אחרת, כדוגמה לזדונו קרית ושגגתו חטאת. נחזור לגמרא, הדוגמה השנייה של הדרשה מריבות, עגלה ערופה, עריפת עגלה. כמובן אני חושב שכולכם מכירים שעגלה ערופה קשור לנושא של גוף נרצח שנמצא בין שתי עיירות, והעיר הקרובה צריכים להביא עגלה שעורפים את צווארה, נקרא עגלה ערופה. וחשוב לדעת שעגלה ערופה באופן רגיל זה דבר שאסור בהנאה, ואם דבר נאסר בהנאה אסור, אין מה לדבר בעניין קידושי אישה. אם בן אדם לוקח עגלה ממה, עגלה הרופא שהיא באמת העגלה הרופא, הוא מקדש את האישה, היא אינה מקודשת. עכשיו אנחנו צריכים לבחון האם העגלה היא באמת עגלה הרופא, באיזו נסיבות. אמרנו יש מחלוקת בין זקן ממרי לסנהדרין, בפלוקתא דרבי אליעזר ורבי עקיבא דתנן, מאין היו מודדים. נכון, נמצא גופה בין שתי עיירות, וכאן המדידה יהיה הפרש קרבת עיר, על פי מאיזה מקום בגופה מתחילים את המדידה. אז מאין היו מודדים? מגופת הנרצח לאיזו נקודה בגוף מתחילים את המדידה לעיר הקרובה. רבי אליעזר אומר מטיבורו, רבי עקיבא אומר מחותמו, רבי אליעזר בן יעקב אומר ממקום שנעשה חלל מצווארו. בדרך כלל מדברים על הפסוק מתייחס למציאת חלל בין שתי עיירות, והמקום הרגיל שרוצחים אדם זה שחותכים לו את הצוואר. אז לכן הוא אומר ממקום שנעשה חלל, בכוונה מודדים מהצוואר. עכשיו מה הסיפור בענייננו? אז אחד מדד, נגיד הזקן, יש לנו זקן ממרי מול סנהדרין, אז אחד פסק למדוד מהטיבור, והשני פסק למדוד מהחותם למשל, ושתי העיירות הביאו עגלה. עכשיו, אחד באמת עגלה, מה שפסקו הסנהדרין מול הזקן ממרי, מה שהם פסקו זה באמת עגלה, בניגוד למה שהזקן הממרי פסק, כי הוא מפסיד מול הסנהדרין הגדול. עכשיו, את זה שבאמת נהיה העגלה, כי המדידה הייתה נכונה לפי הסנהדרין, אז אם לוקחים את העגלה הזאת ומקדשים בו אישה, היא אינה מקודשת. ויוצא שהמחלוקת בין זקן ממרי והסנהדרין יוצר מחלוקת בעניין איזו משתי העגלות האלו היא העגלה שעורפים את ראשה, העגלה עורפה, וממילא היא נאסרת בהנאה, וממילא אי אפשר לקדש באישה. והנה, אם בכל זאת לקחו את העגלה הזאת וקידשה אישה, היא אינה מקודשת. וסביב הנושא של אישה ספק מקודשת, יש לנו את הבעיה של נושא של זדונו כרת ושגגתו חטאת. כלומר, העגלה השנייה כן העגלה השנייה שאינה עגלה עופה ראוי לקדש בו אישה, והיא כן תהיה אשת איש וכו'. טהרת מצורע, כאן אנחנו לא נתייחס לאשת איש וכסף, אלא שוב פעם לתומה ממשית. מה יכול להיות המחלוקת בין סנהדרין וזקן ממרי? בפלוקתא דרבי שמעון ורבנן דתנן, נגיד יש לנו בן אדם שהיה מצורע והוא צריך עכשיו להיטהר. התורה מדברת על כך שנותנים, שמביאים קורבן אשם ולוקחים מדם האשם ונותנים את הדם וגם שמן על הבוען יד הימנית, בוען יד ובוען רגל הימנית, ועל האוזן הימנית של אותו אדם. עכשיו, במקרה שלנו, המשנה אומרת, אין לו בוען יד, בוען רגל, אוזן ימנית. מה אם מסכן, חסר לו האיברים, או אחד מהאיברים האלו, שעליהם היה צריך נתינת הדם והשמן שאמרנו, מה עושים? אין לו תרה עולמית. מה היה פה? היה עליו נגע, הוא נקבע כמצורע, אבל לא יכול לצאת מהצורעת, אפילו אם נעלם סימני הצורעת, אבל התהליך של התרה נעצר כי אין לו האיברים האלו כדי לתת עליהם את הדם והשמן, אז אין לו תרה עולמית, הוא נשאר תמי. רבי אליעזר אומר, לא, נותן לו על מקומו, מה שאיפה שהיה הבוען, על מקומו זה גם בסדר, ויוצא. רבי שמעון אומר, נותן אשר שמאל ויוצא. אז לפי אחד מהדעות, לפי התנא קמא, הוא נשאר תמי, והנה דוגמה לכך שאם הוא ייכנס למקדש במזיד, חייב כרת. אפילו אם, למשל, לפי התנא קמא, אפילו אם נתנו על מקומו, זה לא עוזר, צריך את העבר ממש. אז אם הזקן ממרי והסנהדרין חוקים על המצב כזה, במקביל למחלוקת שלמדנו פה עכשיו, אם הבן אדם הזה נשאר תמי ונכנס למקדש או אכל קורבנות, הוא חייב במזיד, חייב כרת, והוא בשוגג חטאת. אנחנו ממשיכים עם הציטוט מהמקור, וכאן הפסוק בשעריך, והברייתא אמרה זה לקט, שכחה ופאה, הם מתנות עניים, כפי שאמרנו שבפסוק כתוב יאכלו בשעריך, ו מה יכול להיות זדונו כרת ושגגתו חטאת? כאן אנחנו כן חוזרים לנושא של דיני ממונות והאפשרות לקדש אישה או לחליפין יחשב כגזל בידו. אז בואו נראה את הדוגמאות. לקט דתנן, שני שיבלים לקט, שלושה אינן לקט. אם בקצירת השדה הוא נגיד ברח מידו שהוא תפס את התבואה כדי לקצור אותו, ברח מידו שני שיבלים, הוא לא יכול לקצור אותם, צריך להשאיר את זה לעניים. אם ברח מידו שלושה שיבלים, לא הוא יכול לקחת את זה. זה דעה אחת. רש"י כותב שלושה לא, סליחה, זה על הרש"י הבא. אז השאלה פה עכשיו, אם אני לקח שלושה, האם מגיע לו? אז לפי מה שראינו פה, שלושה אינן לקט, זה לא מגיע לעני, ואני שלוקח אותם זה גזל בידו, והוא לא יכול לקדש בו אישה. לפי הדעה החולקת, גם שלושה יחשב כלקט, אז זה קשיר בידי העני שלוקח אותם ומקדש בו האישה, והיא כן תהיה אשת איש, וממילא כל הנפקמינות של מי שזר שבא עליה, אחר כך זדונו קרית, שגרתו חטאת. יש לציין שמבחינת המספרים פה, שני שיבלים לקט, שלושה אינן לקט, זו דעתן של בית הלל שם במסכת פאה, מאיפה שזה מצוטט. בית שמאי הם אומרים שלושה הם לקט, שלושה לעניים, ארבעה לבעל הבית. אז כפי שאמרנו, אם העני תפס, הוא ראה שלושה בשדה והוא תפס אותם, האם מגיע לעני? אז זה מחלוקת בית שמאי בית הלל, ובמקביל סנהדרין וזקן ממרי חלקו על זה. ואמרנו מקודם שאם אני הולך עם השלושה אלו וכדי שישה, אז לפי בית שמאי ובין הזקן ממרי וסנהדרין, מי שפסק ככה, האישה תהיה אשת איש, ולפי בית הלל היא אינה אשת איש. אז לפי השיטה שאומר ששלושה מגיעים גם כן לעני, היא מקודשת לו, ואיש זר שבא עליה חייב זדונו קרי ושגרתו חטאת. הדוגמה השנייה בדרשה על בשעריך שכחה, גם ממתנות עניים, המשנה אומרת שני עומרים שכחה, שלושה אינן שכחה, כן, בזמן שאדם קוצר את השדה ושכח והוא עובר ולא עובר והשאיר שני עומרים, זה הוא צריך להשאיר לעניים. ולפי אם זה, אם הוא השאיר שלושה ולא לקח אותם, הוא יכול לחזור לקחת, בעל הבית יכול לחזור לקחת אותם, כי זה שלושה. ועל כולן בית שמאי אומרים, זה אגב הציטוט ממה שהזכרנו מקודם, על כולן בעניין הלקט, בעניין השכחה, בית שמאי אומרים שלוש לעני וארבע לבעל הבית, והסברנו את זה מקודם. פאה, הדוגמה השלישית שיוצא מהדרשה למילה בשעריך, מה יכול להיות המחלוקת זקן ממרי וסנהדרין, בפלוגתא דרבי שמואל ורבנן דתנן, מצוות פאה להפריש מן הקמה. זאת אומרת שאדם בא לקצור את השדה, בבקשה תקצור את השדה, אבל תשאיר הפינה של השדה לא קצור, זאת אומרת להשאיר מן הקמה ולהניח לעניים לקצור. מה קורה אם אותו בעל הבית היה זריז מדי ולא יפריש מן הקמה, הוא קצר את כל השדה, לא משנה, יפריש מן העומרים בכל זאת, שיפריש כמות שמקבילה לאותו פאה מן העומרים הקצורים. תשאיר את זה לעניים, לא יפריש מן העומרים, יפריש מן הקרי, עד שלא מרחו, עד שעת המירוח, שהוא משווה את הקרי, את הערימה של התבואה, עד אז, עד השלב הזה של המירוח, בכל זאת תשאיר כמות מקביל לפאה לעניים. מירחו, אם הוא עשה מירוח, הוא ישווה, הוא החליק, הוא ישווה את הקרי, עכשיו זה הגיע לשלב שחייב להפריש מעשרות. עד עכשיו לא היה גמר מלאכה, מירוח נחשב גמר מלאכה, אז הוא מעשר, קודם הוא יפריש מעשרות ויתן את זה ללוי ונותן לו, ואחר כך הוא ישאיר כמות של הפאה. רש"י כותב מרחו בקרי, נתחייב במעשר, נגמרה מלאכתו, הלקח מעשר תחילה את הקרי מכל מעשרותיו ונותן לו את הפאה, שאילו הפרישה לא היו עניים צריכים לעשרה. אם הוא היה מפריש את זה מקודם, בזמן שהיה רק חובת פאה, העניים לא היו צריכים לטפל במעשרו, להפריש דלקת של פאה, פטורים מן המעשר. נמשיך במקור שאנחנו מצטטים. משום רבי שמואל אמרו, אף מפריש מן העיסה. ופה יש לנו המחלוקת, מה קורה עם אותו בעל הבית שלא השאיר את הפאה בכלל, לא השאיר את זה עד שאחרי שהוא תחן, הוא הפך את זה לכמח והתחיל באפיית המאפים, אז הוא הגיע לשלב של עיסה. לפי רבי ישמעאל, גם במצב של עיסה, גם שהגיע לשלב הזה, רבי ישמעאל אומר צריך להשאיר, להפריש כמות שמקביל לפאה. לפי התנא קמא כבר לא, אמנם שלא כהוגן עשה בעל הבית, אבל הוא קנה את זה, את הפאה הוא קנה בשינוי, הפך מתבואה, מצמחים לעיסה, קנה את זה בשינוי. עכשיו אם בא עני ולקח פאה מהעיסה, לפי התנא קמא זה נחשב גזל ביד העני, לפי רבי ישמעאל זה לא גזל ביד העני. עכשיו שוב פעם הדוגמה של קידושי אישה, העני לקח את העיסה הזה שהוא לקח בתור פאה וקידש בו אישה, האם היא מקודשת? לפי התנא קמא היא אינה מקודשת, לפי רבי ישמעאל כן. והאם פאה שלא הופרש עד העיסה לגיטימי ביד העני? זו יכול להיות המחלוקת בין הסקין ממרי והסנהדרין. והנה שוב פעם דוגמה ונושא שיש בו השלכות לעניין שזדונו כרת ושגגתו חטאת. עד כאן שיעורנו להיום.